ישראל, אני חושב, היא אחת המדינות המצטיינות בלאתר ולמצות את הפוטנציאל של הטופ 10%, של 10% הגבוהים, אוקיי? ואני אמרתי, בקטע הזה אני פרווילה, קיבלתי הרבה מאוד דברים.
נכון, זה בדיוק מה שעשו אותך.
אבל יש 90% האחרים, שהם פוגשים מערכת חינוך בעייתית, הם פוגשים כלכלה שלא ממצה את הפוטנציאל, הם פוגשים אחר כך רמת הכשרות מאוד נמוכה לאורך החיים. אלה האתגרים שלנו שהם מונעים בעצם למשוך יותר ויותר מהאנשים האלה להייטק. אף מנהל בהייטק לא מאושר מזה שהוא צריך להכפיל את השכר של העובדים שלו כל שנה או שנתיים. הוא היה שמח שהיו פה פי 2, פי 3, פי 4 יותר עובדים.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול לעומק האירועים, האנשים והרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רוליק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את ערן שיר, יזם סדרתי של סטארט-אפים ופיזיקאי. והנושא של כל הפודקאסט הזה היום הוא ההזדמנויות והאיומים שמעמידה הצלחה אדירה של תעשיית ההייטק הישראלית.
גיא, אתה לא מאמין. אני שומעת כמעט בכל יום על צעירים ממש, רק בתחילת הדרך, שמקבלים משכורות של 50 ו-60 אלף שקל בחודש על עבודה בהייטק. מתכנתים, פיזיקאים, מתמטיקאים, שרק סיימו ללמוד. ואני שואלת את עצמי, איפה טעיתי? האם בחרתי במקצוע לא נכון?
השאלה היא, ענת, האם זאת באמת הייתה בחירה שלך?
אז בדיוק בשביל זה הזמנו גם את ערן שיר, וגם את אחד ממשקיעי ההון סיכון הבולטים בישראל, מייקל אייזנברג, השותף מייסד של קרן ההון סיכון א', שהשקיע בכמה מהסטארט-אפים המצליחים ביותר בישראל בשנתיים האחרונות. אייזנברג גם פרסם בשנה שעברה ספר שנקרא עץ הכסף והחיים, ובו הוא מנתח פרשות מספר בראשית ומנסה לשכנע את הקורא שהן מעלות תובנות לגבי עולם העסקים במאה ה-21.
יחד עם אייזנברג ושיר נתעדכן במה שמתרחש בשנים האחרונות בזירת ההייטק הישראלית, כנראה הגאות, אולי הבועה, נראה, הגדולה ביותר שידענו מאז התעשייה הזאת הפכה לענף המרכזי בכלכלה הישראלית.
כן, התועלות העצומות מהגאות בהייטק לכלכלה ולחברה הישראלית מאוד ברורות. ההייטק מייצר מקומות עבודה עם שכר גבוה, מחבר את ישראל לעולם, עיני כולם נשואות לסטארט-אפ ניישן. הוא מביא הכנסות עצומות במיסים לקופת המדינה ומאפשר למדענים ויזמים להתפתח בישראל ולא לנטוש אותנו לסיליקון ואלי. כפי שהיה בשנות ה-70 וה-80.
אבל יש גם פן אחר, הרבה פחות ורוד לגאות הזאת. מי שלא נמצא בקרב 300 אלף עובדי ההייטק, מרגיש אותו יותר ויותר בשנתיים האחרונות. הפערים בין השכר בהייטק לשאר חלקי המשק גדלים במהירות, ושיעור הגברים בדרך כלל שמגיעים להייטק, הם מגיעים מבתים המבוססים ביותר. בעוד שכוח הקנייה של אנשי ההייטק גדל דרמטית בשנתיים האחרונות, בשאר חלקי המשק הוא נשחק בעקבות יוקר המחייה הישראלי החריג. האם ההייטק שהיה הדארלינג של הישראלים בעשורים האחרונים ימשיך להיות כזה גם בעשור הבא? איך הופכים אותו לסיפור הצלחה מכליל? איזה אתגרים ואיומים עומדים בפנינו? על כל אלה מיד.
שלום ערן.
אלן.
אלן, שלום מייקל.
שלום ענת.
אז איך נציג אתכם למאזינים שלנו? אתם שני גברים, שניכם משכילים, די עשירים, צריך לומר, מוכשרים מאוד, ובעיקר בני מזל. אתם עומדים בראש פירמידת ההייטק בשנת 2021, שהיא כנראה השנה הכי טובה בהיסטוריה של ההייטק העולמי. אני מדייקת?
זה נכון. מהצד השני, קצת קשה לי עם המיצוב כעשיר, לא בגלל שאני מתכחש...
לא בגלל שאני לא עשיר.
לא בגלל שאני לא עשיר, אלא בגלל שאני גדלתי בעיירת פיתוח, ואני זוכר שעבדתי בשלוש עבודות בזמן התואר הראשון, כדי לממן את הלימודים, כי לא היה אף אחד שיכל לממן את הלימודים שלי, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא בא להתבחין, והכל סבבה.
אולי אתה רוצה להגיד, אני עשיר, אני לא פריבילג.
הבנות שלי חושבות שאני כן פריבילג, פריבילג לבן.
הבנות שלך תמיד צודקות.
זה נכון.
אני יכול להגיד לך מניסיון אישי.
אני חושב שאני כן, שאני כן פריבילג, כי אני גדלתי בתקופה שבה לא משנה איפה זרקת מטבע במדינת ישראל, החינוך למצטיינים היה מאוד איכותי. לקחו אותי יום בשבוע ללימודים, המדינה, כן? המדינה השקיעה הרבה מאוד בחינוך שלי ובאתוס של מצוינות, ונתנה לי כל מיני הזדמנויות כאלה להתפתח. ואחר כך גם בתיכון, הדוד מאמריקה מימן לי תיכון מדהים בירושלים, שנקרא יאסה. אז במובן הזה אני כן הייתי פריבילג, אבל אני הייתי פריבילג ממקום של מטרוקרטיה, נכון?
ממקום מריטוקרטי.
כן.
מייקל?
אני אכחיש רק דבר אחד, okay. שזה שגם לא איראן וגם לא אני עומדים בראש שום פירמידה.
אז זה
נכון.
אז אני אומר את זה ככה, אתם עומדים בצמרת ההייטק הישראלי בשנה הזאת.
מייקל, אני פחות, אבל מייקל בהחלט.
צמרת יש בצפון תל אביב.
יש ביניכם קשר, תכף אולי בהמשך גם נגלה אותו למאזינים שלנו, אבל הוא מגיע רק בשלב האחרון בסיפור שלכם, אז ככה התחלנו קצת בסיפור האישי שלך, ואנחנו אוהבים מאוד בפודקאסט הזה לחזור למקורות. ומייקל, דווקא נתחיל איתך, הסיפור שלך בעצם מתחיל במנהטן, נכון?
אני גדלתי בניו יורק, כן. המשפחה שלי דווקא הגיעה לארצות הברית מאוד מאוד מוקדם, חלק במאה ה-19 אחרי מלחמת האזרחים האמריקאי. ואנחנו משפחה מאוד אמריקאית, אבל מאוד ציונית, אורתודוקסית. ואחרי שנה באוניברסיטה בניו יורק, במנהטן, באתי לישיבה פה בארץ, ישיבת הר עציון, שם היה רב עמיטל, ימים שר בממשלת פרס, והרב ליכטנשטיין ראשי הישיבה. למדתי שם תורה, ובעיקר למדתי על הדברים החשובים בחיים. והתגר אותי שם הרב עמיטל לעלות לארץ, להקים מפעל שיעסיק 10,000 איש שהתפרנסו פה בכבוד, והחיבור הזה שבין תורה, כלכלה וציונות, קסם לי. חזרתי לארצות הברית, שנתיים הייתי שם, אז עליתי לארץ מיד עם אשתי הטריה, והתחלתי את הקריירה בייעוץ פוליטי, אז הבנתי שבניגוד למה ש...
למי יעצת?
לא חשוב. אולי אחרי שיהיה התיישנות. עבור חברה אמריקאית בבוסטון שנזכרה על ידי זרוע ארוכה של ממשל קלינטון. ואני הייתי הנציג בארץ כי דיברתי שתי שפות ולא ידעתי כלום. אז היה אפשר לסמוך עליי לא לשבש שום דבר כי לא הבנתי מאומה. ואחרי שנה וחצי הייתי מובטל דווקא. לא מצאתי עבודה, אז כשהיית עולה ולא היה לך צבא ולא רשת קשרים וכן היה נורא קשה להתקבל לעבודה. אני לא אזכיר את שמו, מישהו מאוד מאוד בכיר, נהיה בכיר אחר כך באון סיכון הישראלי, שאמר לי, לא שירת בצבא, אתה לא מכיר לא טייסים ולא מהנדסים ולא כלום, למה שאני אעסיק אותך? מאז התחלתי משהו ביחד עם דוקטור שלמה קליש, שנקרא ג'רוסלם גלובל, ומאז אחרי 25 שנה אני משקיע הון סיכון.
ערן? אז אתה בעצם, כמו שאמרנו, נולדת בחיפה, גדלת בנצרת אלית.
נכון.
דרך מערכת החינוך הצלחת מאוד להתקדם, ומשם...
כן. אקדמיה?
אקדמיה, כן. אני רציתי כל החיים להיות פיזיקאי. כאילו מכיתה ד' פחות או יותר, רציתי להיות, החלום שלי היה להיות בחדר עם דפים ועפרונות.
ונוסחאות.
ובאמת הלכתי לכיוון הזה, הייתי עתודאי, למדתי פיזיקה. רציתי גם להיות קרבי, אז הלכתי לתוכנית שנקראה אז עתודה קרבית. ששרדה בדיוק שנתיים, עד שהצבא הבין שזה טיפשי לשים עתודאים, לבזבז אותם על קרבי. אז העבירו אותי לחיל האוויר שם, לצוות שהקים את החץ, ושם ביליתי כמה שנים בטילים וכאלה, והמשכתי ללמוד תואר שני. ואיכשהו שם, בתואר השני, נכנס לי החיידק הזה של יזמות, ובאמצע הדוקטורט, הבנתי שמה שאני עושה בעצם באקדמיה זה לבקש כסף מאנשים, ואז לעשות עבודה, ואז לפרסם מאמרים שקוראים אותם כמה מאות או מקסימום כמה אלפי אנשים.
אלפים אתה מצליח.
בדיוק, אז היה לי מאמר עם 500 ציטוטים, וזה נחשב ממש, ממש שווה. אמרתי, אוקיי, זה האימפקט שלי.
What next?
בדיוק, ואז החלטתי לנטוש בצער את האקדמיה וללכת לעשות סטארט-אפים. ואני זוכר שכשפרסמנו שמחרתי את הסטארט-אפ הקודם שלי, אז קיבלתי כל מיני אימיילים של ברכות וכזה, בין השאר מהמנחה שלי מהאוניברסיטה, פרופסור יובל שביט, שכתב לי, כל הכבוד, מזל טוב, עכשיו אתה יכול לבוא לחזור לסיים את הדוקטורט.
אז הנה אנחנו בשנת 2021, קרן א' מנפיקה ומוכרת חברות בשווי של מיליארדי דולרים, ונקסר, החברה הרן שאתה הקמת רק לפני 5 שנים, נכון?
שש.
כבר מגייסת 50 מיליון דולר, ואני אתחיל עם שאלה פשוטה, המספרים האלה שאני קוראת בעיתון כל בוקר, מה שגם ציינתי בהתחלה, וגם עשרות חברות ישראליות שבין לילה עלו לשווי של מיליארדי דולרים, זה אמיתי? אולי זה שידור חוזר של שנת 2000, של ה.com, אלא שעכשיו זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר יקר, הרבה יותר מסוכן, של בנקים מרכזיים ששופכים טריליונים, טריליונים של דולרים לשווקים הפיננסיים ומנפחים אותם עם ריבית שהיא אפס.
שום דבר פה הוא לא בין לילה, רק בעיתונים זה בין לילה.
לא, לא עבודה על הסטארט-אפ, הזינוק בשווי.
גם זה לא בין לילה, גם זה לא בין לילה. יש פה חוסר הבנה בסיסית שמה שקורה פה. ערן עמל ביחד עם ברונו, ועשרות רבות של אנשים מאוד מוכשרים. ברונו זה השותף שלו. שנים בשביל לבנות תשתית דיגיטלית, שעל בסיסו אפשר לנווט רכבים אוטונומיים, שערים יכולים להיות יותר יעילים, שלא תיפלי בבורות באמצע הכביש, ושאף אחד לא ידרוס אותך. זה שנים של עבודה. ואני חושב להתייחס ליזמים אלה שמשנים עולם, משנים את החיים שלך ושל המאזינים לטוב, קצת זילותה.
ערן, כל היזמים, יכול להיות, כל היזמים שאנחנו שומעים עליהם היום, כולם זה באותה תבנית של עבדו הרבה מאוד שנים, ובעצם אנחנו שומעים עליהם רק רגע לפני הפריצה הגדולה. זאת אומרת, יש פה איזו מערכת בסיסית כן. של עבודה מאוד קשה של שנים שאנחנו...
אני אספר לך אנקדוטה קטנה. פעם, לפני 10 שנים בערך, עיתון כלכלי מוביל, הזמין אותי לפאנל באיזה כנס שהוא ארגן, על למה האקזיטים קורים כל כך מהר בישראל. ואני אמרתי, חבר'ה, סבלנות. זה לוקח זמן לבנות תשתית של יזמים שעשו את זה פעם אחת, ואחר כך הצטרפו פעם שנייה, ובונים חברות גדולות, והנוקיות, פעם רצינו הרי שיהיה פה איזה נוקיה, היום מסתכלים, זה תהליך שלוקח הרבה שנים. וזה לפי דעתי מה שקרה, כלומר, אנחנו התחלנו, בתכלס התחלנו בתחילת שנות ה-90, על בסיס התשתית הביטחונית שהייתה פה בעשורים שלפני זה, עם הגליק של קרנות יוזמה וכל הדברים האלה, תעשיית ההון סיכון, תעשיית ההייטק, אנשים הצטרפו לזה, עשו את האקזיטים שלהם, למדו איך עובדות חברות. אני למשל למדתי בכמה שנים של קורפורט ביהו, איך עובדים בסקייל, ואז אפשר להתחיל לבנות חברות יותר גדולות. מה שקרה בינתיים אבל, שחשוב להבין, זה שהעולם בא אלינו. כלומר, לפני 20 שנה, כששאלו מה זה, איזה חברות יצליחו, כן? זה היה גוגל, אמזון, פייסבוק, אחר כך וכן. זה היו חברות שעסקו בקונסיומר, עסקו גם בדאטה, אבל בעצם זה היה קונסיומר, ובגלל זה גם הסינים, כמו שאנחנו יודעים, פחות אוהבים את החברות האלה. ובינתיים מה שקרה זה שהסופטוור started eating the entire world, ובשביל זה היה צריך כל מיני deep technology, כן? דברים שבאמת מצריכים ראייה ממוחשבת ו-AI והבנה באמת של איך לבנות מערכות, ואנחנו טובים בזה. בישראל אנחנו במקרה מאוד טובים בזה, ואז העולם, הדימנד של העולם והיכולת שלנו נפגשו במין התפוצצות כזאת קמבריאנית, שזה מה שאנחנו רואים.
רן, אם אתה תשתמש שוב בביטויים באנגלית כמו דיפ טכנולוגי וכן הלאה, אנחנו נחזיר אותך לבית ספר היסודי בנצרת.
איזה פלא זה שעולה משתמש בעברית, כן, וארמית.
אני רואה, מייקל עושה כל ההזדמנות לא להשתמש בכל הז'רגון, ואתה נגרר לזה.
אבל רן, בעצם מה שאתה אומר, עכשיו יש התפוצצות של הרבה מאוד שנים של עבודה. זה שעכשיו אנחנו חווים איזו גאות מטורפת, זה לא כי זה צמח כרגע.
אם יש פה בועה, גיא יודע, אני קורא לה בועת ג'רום, כן? ג'רום על שם ג'רום פאול.
עוד פעם אנגלית.
זה שם? ג'רום פאול זה השם שלו.
זה השם שלו.
נגיד הבנק המרכזי האמריקאי. יורם פאול, כן.
אז הוא הזרים טריליונים לכלכלה העולמית, נכון? ואז מה שאת בעצם רואה בזה שהכסף זורם להייטק, זה בעצם את החולשה של הכלכלה של מיין סטריט. רואה אנשים אומרים, האם אני שם את הכסף שלי באיזה חברה, כלכלה ישנה, או שאני שם אותה במכפיל 60 מטורף, שבאמת קשה להצדיק אותו בחברת...
ושיש בו מרכיב של סיכון, צריך להגיד גם את זה.
כן, מייקל...
בכל דבר יש מרכיב של סיכון. ובוא נפריד, אני חושב שההפרדה הזאת שאירן עושה הוא מאוד מאוד חשוב. יש את החברה האמיתית, והעבודה הקשה שמה. המכפיל שהיא מקבלת היא פונקציה גם של הצמיחה של החברה, גם של הפיתוחים של החברה, אבל גם שההשקעות האלטרנטיביות שאפשר לעשות עם הכסף הזה, והיות והריבית אפסית, אי אפשר לשים אותו באג"חים. היות ויש רמוט עכשיו וזום וכן הלאה, אי אפשר לשים את זה בנדלן מסחרי. היות והזהב לא מניב, אי אפשר לשים אותו גם שם. אז איפה יחפשו? היות והתוכנה אוכלת גם את הכלכלה הישנה, גם בכלכלה הישנה אי אפשר לשים את זה. איפה נשים את זה? בהייטק. זה מה שקורה.
מייקל, שאמרנו מקודם בין לילה, קודם כל זה כמובן היה ביטוי, אבל אני אחזור לעניין הזה של בין לילה. אני לא חושב שזה זילות. אני חושב שאם נסתכלים, אני מסתכל על ההייטק רק 35 שנה, אבל סיטואציה שבה, שנה או שנתיים שבה, אנחנו רואים שווי של סטארט-אפים, שמראונד B ל-C או מראונד C ל-D, השווי גדל פי 5 ופי 10, ויש לנו עשרות חברות כאלה, לא הייתה מעולם. זה הבין לילה.
הנושא של השווי איננו אותו נושא של הערך והעבודה על החברות. כשהתחלתי בביזנס והזכרתי את זה בספר, הלכתי לדבר עם ברוקר אנגלי בשם אדוארד כהן. גר בירושלים, איש מדהים. שאלתי אותו 10 דקות מזמנו, תן יצא. אז הוא אמר, סליחה לאנגלית, buy low and sell high. תקנה בזול, תמכור ביוקר. אמרת לו, אדוארד, כולם יודעים את זה. אז אומר, לא, אף אחד לא יודע את זה, כולם עושים בדיוק ההפך. זאת אומרת, כשרואים שוק עולה, יש פומו, מפחדים שלא יהיו חלק, ומשקיעים. עכשיו, מה שקורה עכשיו, רואים חברות פנטסטיות, ואגב, ההבדל בין הבועה של שנות ה-2000 לבין עכשיו, החברות הן אמיתיות. אפשר להתווכח על המכפילים, אבל החברות הן אמיתיות. ולכן, אנשים מפחדים לפספס את האמזון הבא, את הגוגל הבא, כי ראו שחברות הגיעו באמת לממדים עצומים, ואנחנו בפעם הראשונה בהיסטוריה של האנושות, שהשוק הבינלאומי זמין לכל חברת הייטק. פעם ראשונה בהיסטוריה, והטאם, ה-Total Addressable Market, השוק שאפשר להגיע אליו, שהוא עולמי, הוא פנטסטי. ולכן מוכנים לתת מכפילים גבוהים. כי למה? מה זה המכפיל? המכפיל זה השווי העתידי, בניקוי של פרמיית הסיכון ופרמיית הכסף, שיש, זה ה-discount rate, כן? אז השאלה היא, כמה הנחה אתה נותן על הערך העתידי של הדבר הזה? והיום, היות ואין מקום אחר לשים את הכסף, והיות והחברות האלה יכולים להתפתח לממדים ענקיים וגלובליים וגבוהים, שם אנשים שמים את הכסף. לכן זה מתפוצץ, כי אין מקום אחר לשים את הכסף.
אתה יודע, אנשים אוהבים, זה כמו שאנשים יושבים במסעדות מלאות. יש הייפ מאוד גדול סביב זה, אז אנשים משקיעים שם את הכסף. לא בטוח שההשקעה בחלופות שכרגע מוזנחות הייתה מניבה לאורך זמן, אולי.
איכשהו באקדמיה ללשון העברית התחילו לקרוא למה שאני עוסק פה הון סיכון. זה אגב הגדרה לא נכונה. אני מתעקש לומר שזה הון הרפתקאי. סיכון מגדרים, הרפתקה עושים. אוקיי? אז, ויש הבדל מאוד דרמטי. למרות זאת, יש המון סיכון בלהשקיע בחברות סטארט-אפ. המון, המון סיכון. אני מפסיד את הכסף שלי בחצי מהמקרים. מפסיד אותו לגמרי.
זה בדיוק אנחנו מתקרים.
ואגב, אם המכבילים גבוהים, אנשים קונים ביוקר, בסוף הם קראו בזול, זה הטבע האדם, אין מה לעשות.
אני רוצה אז לחזור רגע למשהו שאמרתי בהתחלה. אני מאמינה גדולה באחריות אישית, בצמיחה אישית, ובאמת שכל בן אדם יכול, אם הוא להצליח, בהתאם למעמד שלו ולכישורים שלו. אז לכאורה מצופה ממני מאוד להתלהב מההצלחה הזאת של ההייטק. אבל אני מסתכלת על החיים, אני מתייחסת גם לחלופות בעצם שלא משקיעים בהם היום, שעליהם דיברתם. אני מסתכלת על החיים שלי בעשור האחרון, וממש בסדר, אבל השיפור באיכות החיים שלי, וברמת החיים שלי כישראלית, בעידן ההייטק לא זינק פי 10 וגם לא פי 5. ואתה יודע מה, גם לא פי 2. החיים שלי מושפעים בעיקר מיוקר המחיה שהוא מטורף בישראל, שכר הדירה המאוד גבוה, בעצם כל דבר, הפקקים שאני עומדת בהם. אז אם יש איכות חיים, וזה כמו שאתה אמרת, אירן, בהתחלה, היא באמת הודות למערכת הבריאות והחינוך הישראלית, שהן ציבוריות ואיכותיות מאוד, כמו שהיה לפני 20 שנה, בלי קשר לחגיגת ההייטק. אז אני רוצה לשאול אתכם, איפה פוגשת החגיגה הזאת של ההייטק, את השבעה מיליון ישראלים שלא קשורים ישירות להייטק, או שאולי מתפתח פה משהו שנראה כמו שתי מדינות נפרדות?
9 מיליון, נכון? 9 מיליון נוספים. יש 300,000 בהייטק.
לא, אבל אני אתן לציג שמתוך 300,000 שבהייטק, עם משפחות וכן הלאה, אז יש, זה מגיע למספר יותר גדול.
את יודעת, זה מספיק.
כמה זה 4 נפשות במשפחה?
לא במקרה של מייקל.
לא, כן, נכון, כמה.
במקרה של מייקל. יודעת, זה מספיק.
מייקל, כמה ילדים יש לך בשביל המאזינים? רק שאלה.
8, ברוך השם, ו3 נכדים.
3 נכדים?
3 נכדים,
הפספוס הגדול של מדינת ישראל והקהילה פה זה שאנחנו ממש טובים בישראל, אני חושב, היא אחת המדינות המצטיינות בלאתר ולמצות את הפוטנציאל של הטופ 10%, של 10% הגבוהים, אוקיי? ואני אמרתי, בקטע הזה אני פריבילג, קיבלתי
הרבה מאוד דברים. נכון, זה בדיוק מה שעשו אותך. אבל יש 90%.
אבל יש 90% האחרים, שהם פוגשים מערכת חינוך בעייתית, הם פוגשים כלכלה שלא ממצה את הפוטנציאל, הם פוגשים אחר כך רמת הכשרות מאוד נמוכה לאורך החיים, הם פוגשים השקעה בהון אנושי ופריון מהנמוכות ב-OECD, אלה האתגרים שלנו שמונעים בעצם למשוך יותר ויותר מהאנשים האלה להייטק. אף מנהל בהייטק לא מאושר מזה שהוא צריך להכפיל את השכר של העובדים שלו כל שנה או שנתיים. הוא היה שמח שהיו פה פי 2, פי 3, פי 4 יותר עובדים. יש לנו אתגר גם כתעשייה, אבל גם כקהילה יותר גדולה. איך אנחנו מצליחים להפוך אותך ועוד כמה מיליונים של אחרים לכאלה שיכולים לתרום תרומה משמעותית בתעשייה החדשה.
אז זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה שלי. אני לא רוצה להיות בהייטק. אני טוב לי איפה שאני. אני רוצה שיהיו מורים טובים לילד שלי. אני רוצה שיהיו רופאים טובים. אני לא רוצה שכולם יהיו בהייטק.
הם לא יכולים להיות. יהיו בהייטק. יש היום 10% בהייטק. אולי יום אחד יהיו 12-13.
באמת אין בזה צורך. אני רק רוצה שכל אותם חלופות שדיברתם עליהם קודם, גם יוכלו לחיות טוב.
נכון.
ושלא ייווצר איזשהו פער שהוא הופך את הכדאיות של האנשים הטובים ללכת למקומות החלופים מאוד מאוד נמוכה. אתה יודע, ללא קיימת בכלל. אתה אמרת שלמדת בנצרת. אליט, היו איתך, אתה יודע, המון ילדים בכיתה ובבית ספר שבוודאי אולי לא הגיעו להייטק. איפה זה פוגש אותם? איך זה מתייחס אליהם?
בוא נגיד שגיא פסימי ויגיע גם 20% להייטק. 25%, עדיין יש 75%, כן? אז זה רוב מדינה. הזכרת מקודם, אמרת, חלק מהאיכות חיים בישראל זה המערכת הציבורית של הבריאות, המערכת הציבורית של החינוך, פה נתווכח אולי. אבל אם תשימי לב, יוקר המחיה במדינת ישראל מתחלקת לשניים. מקומות שנשלטים על ידי מדינה ורגולציה ומקורביזם שאתה כותב עליו מלא, ודברים שהם בשוק הפרטי ממש. כל מה שקשור לשוק הפרטי, אני זוכר כשאני עליתי לארץ, מה העלות של מקרר, מה היה העלות של מזגן, וזה ירד המון. אז מה שבשוק הפרטי, דווקא יוקר המחיה ירד בו. מה שבשוק של הרגולציה, של אישורי ממשלה, של שליטה ממשלתית, חינוך וכן הלאה, על הפלאים. אגב, זה נכון בארצות הברית, זה נכון בארץ. יש פה בעצם שתי כלכלות, אבל אחד מהם משפיע הרבה יותר על יוקר המחיה של האוכלוסייה הגדולה, נקרא לה. הממשלה והמדינה בקטע הזה כושלת בה, צריך להגיד את זה. חלק מזה זה מונופולים, חלק מזה זה ועדי עובדים, חלק מזה זה רגולציה, חלק מזה זה מכסים ומיסים. אז זה מאוד מאוד חשוב להגיד אותו. כי שם תמון הבעיה ליוקר המחיה, זה אחד. אני תמיד אומר, הכלכלה מייצה את עצמה. אמרתם בין לילה, זה לא בין לילה, אבל זה יותר מה שהיה לפני...
זה היה טעות להגיד בין לילה, גיא. היינו צריכים להגיד, לקח המון זמן.
עשור ומאה.
זה ביטוי, זה ביטוי.
בסדר, בכל זאת זה מואץ, כן? הממשלה, באותה איטיות כמו שהייתה לפני עשור ושני עשורים, ומה שאמרו באנגלית, בפוני אקספרס גם. ולכן לא בונים פה. בלג'י שריניבאסן כתב מאמר מאוד יפה, אפשר לעשות חברה מיליארד דולר מהמחשב בבית, אבל צריך להוציא מיליארד תפסים בשביל לקבל היתר בנייה בסן פרנסיסקו. זה אותו דבר פה. לוקח 4 שנים להיתר בנייה, אפשר לבנות סטארט-אפ במיליארד דולר באותה זמן. זה מטורף. וזה יוקר המחיה. זה האירוע, וצריך לטפל בו. אי אפשר להמשיך ככה.
מייקל, אני לא כל כך חושב שאני מסכים איתך לגבי הדאטה פה, לגבי יוקר המחייה. חלק גדול מיוקר המחייה גם בא מהשוק הפרטי, גם בארצות הברית וגם בישראל. בארצות הברית אתה משלם על התוכנית שלך בטלפון למשפחה $100-150, וזה פרטי לחלוטין. בארץ אתה משלם רבע, שניהם פרטיים, פשוט פה הכניסו תחרות, בארצות הברית לא מכניסים תחרות.
אין תחרות, כי יש רגולציה,
יש מערכת בריאות פרטית הגרועה ביותר בעולם, מבחינת אי שוויון וחוסר יעילות ושחיתות. בישראל ציבורית לחלוטין, והיא הרבה יותר, והמחירים שלה לא עלו, על מה שעלה זה הפרטי בישראל. כלומר, דווקא שמסתכלים על שירותים ממשלתיים פה ב-20 שנים האחרונות, הם לא עלו דרמטית, ולעומת זאת, אתה יודע, אמרת מקררים, אני מציע שתבדוק כמה עולה מקרר בארץ, וכמה עולה מקרר, אתה יודע, אין מכסים כבר על מקררים, והמקרר בארץ הוא הרבה יותר יקר, בין השאר, בגלל שיש 2-3 יבואנים בלעדיים בישראל לכל ברנד. כלומר, זה לא בגלל שהשוק הפרטי פה נהדר, זה בגלל שאין לנו שם תחרות.
אני רוצה עכשיו רגע לחזור לספר שלך, וזה בדיוק משתלב. אז קראתי אותו בשבת, לא את כולו, לא הספקתי, אבל קראתי את חלקו הגדול. ואתה בעצם מדבר על הייטק, עסקים, ועל תנ"ך, אייסק טקס מרפרר לעולם הזה, ואתה חושב בעצם שמסיפורי בראשית אפשר ללמוד על הכלכלה ועל החברה היום. אתה למשל מתייחס, א', לא ידעתי שנוח הוא היה היזם הראשון, הוא בעצם המציא את המחרשה, ואז אתה אומר, היה יותר כסף, והיה סגסוג, והיה כאוס מוחלט, ואז אלוהים בא, והחליט לחתוך את המסיבה, והוריד מבול. אבל אתה בעצם יוצא נגד איזושהי יד מכוונת, ואתה בעד השוק החופשי. אבל גם בסיפור הזה, ולמשל גם בסיפור שלה, שזרקו אותה מגן עדן, כי הם לא עבדו, הייתה איזושהי התערבות של יד מכוונת.
אני טוען כמה דברים. אחד, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. במאה ה-21 זה לא יהיה כמו המאה ה-20. ואנחנו לקראת ביזור, ביזור ממשי של לא רק כוחות השוק, של הטכנולוגיה, והטכנולוגיה מאפשרת את זה. בנוסף, אני חושב שממשלות שלא ידעו לנהל נכון ולאפשר נכון לאזרחים שלהם להתקדם, יפסידו אנשים, אנשים יהיו בתנועה. זה כבר קורה בקורונה וזה יקרה יותר. ואני טוען ממש בתוקף שלכן, לעתיד וגם בעבר, בימי התנ"ך, בימי בראשית, החובה האזרחית הערכית היא החשובה באירוע. ולכן אני דוגל בחברה שיש לה ערבות הדדית מאוד מאוד גבוהה, שהערכים עומדים בבסיס העסקים, ואני חושב שעסקים היום הם הנסה, נסה נון סין א', הנסה הכי טוב, לא רק של ערכים, אלא של שינוי חברתי בעולם. זו הטענה שעומדת בבסיס הספר, ואני טוען גם שמעורבות ממשלתית במערכות מאוד מורכבות, כמו כלכלה, וכמו שקורה היום עם פאוול, שיוצר עיוותים מטורפים, כמו שהיה עם יוסף במצרים, שהיות ושפך כסף של השוק, והזיז אנשים מפה לשם וכן הלאה, יצא בסוף ברדק גדול שגרם לשיעבוד במצרים, לא בכוונה תחילה, אבל זה מה שקורה כשמתערבים במערכות מורכבות, הוא סכנה הרבה יותר גדולה במאה ה-21, והערכים התנכיים בקטע הזה הם נצחים, והם כוכב הצפון למאה הבאה.
ערן, אתה שותף לדעה של מייקל, שבאמת החברות הם יהיו סוכנות השינוי החברתיות, והם יובילו את הערכים, כלומר אמזון, גוגל, פייסבוק, פרדיו פארמה, אלה החברות שיובילו את השינוי החברתי שחלק מהאנשים רוצים?
אני לאו דווקא החברות הספציפיות ש...
לא, זה החברות הכי גדולות בעולם, לכן הזכרתי את שמותיהן.
כן, אבל אני חושב שיש מלחמה של ערכים, כן, אתה יכול לשים באותה רשימה גם את ארמקו ואליבאבא ועוד כל מיני חברות גדולות,
כן.
שאני לאו דווקא מזדהה עם הערכים שלהם או עם הכיוון שאליו הם מכוונות, זה בעצם מגרש המשחקים או הקרב הבאמת משמעותי. כלומר, כדי באמת לקדם ערכים שאתה מאמין בהם, הדרך הכי חזקה, חשובה, יעילה לעשות את זה, זה לבנות חברה that embodied, שמכילה את הערכים האלה ולהתמודד
עם... מייקל, אתה מנהן קודם בראש, אז אני אשאל שוב, האם לדעתך השינוי החברתי והערכים יובלו על ידי החברות ולא על ידי המוסדות הדמוקרטיים?
אני אגיד כמה דברים. אחד, לא טענתי אם הערכים הם טובים או לא טובים, של פייסבוק וגוגל ואליבאבא והרמקו וכו'.
בספר שלך טענת שפייסבוק התחילה טוב והפכה להיות לא טוב.
נכון. מה שטענתי הוא שהחברה בעם והחברות האלה, הוא הנעשה הכי גדול של הערכים, והיא הנותנת, היות ואמרת, גוגל, פייסבוק וכן הלאה, והם משפיעים יותר על העולם מכל משטר דמוקרטי היום, שהם הנעשה הכי טובה של הערכים. עכשיו, מה שצריך לעשות לטעמי, וזה מה שאני מנסה לעשות בספר, הוא לטעון שערכים נצחיים חייבים לעמוד בבסיסם, אחרת הם מתחילים לטעות בדרך.
מייקל, אתה מדבר הרבה על ערכים ועל החשיבות שלהם. ראיתי את הסרט על אדם נוימן ו-WeWork, אתה השקעת בהם. וראיתי גבר שהאמין שהוא מוביל קאט, הוא שכנע יפני מיליארדר שהם יהפכו למונופול, הוא שרף מיליארדים והרס חלומות לאלפי אנשים אחרי שיווק של אגדות. ואני רוצה לשאול אותך, אתה לא מרגיש שהוא הוליך אותך שולל? זה קפיטליזם שמבוסס על ערכים?
אני אגיד על זה שלושה דברים. אחד, הסיפור האחרון של WeWork עוד לא נכתבה. חברה במהלך ספק עכשיו להנפקה, אני לא מעורב אגב, כבר מעל 20 חודש, כמעט שנתיים. ואני חושב שהסיפור עוד לא נכתבה עד הסוף, וצריך לחכות. אני אזכיר לך שאת אמזון הספידו, היה...
לא, הוא כבר לא שם, אבל...
שנייה. היה כותרת בבארנס בשנת 2000 או 2001, דאטה בום, סליחה לאנגלית, דאטה בום. ואני חושב שאנחנו נוהגים להספיד את הדברים האלה מוקדם מדי, אז זה דבר ראשון. דבר שני, רוב היזמים שאני מכיר, יש בהם סוג של רצון לשינוי דרמטי, והם סרוטים. אין מה לעשות. בשביל לנסות להפוך תעשייה, בין אם זה ביטוח, בין אם זה נדלן, בין אם זה רכב, צריך סריטה. יש דרכים יותר קלות לעשות כסף מלהיות יזם, אני מבטיח לך. הדבר השלישי, אני חושב שדברים יצאו משליטה ב-WeWork. זה נכון. יש שם דברים שנאמרו על הדרך, חלק מהם כבר ראיתי שמתועדים בספר. אבל כשאתה בחברה גם, ואתה משקיע ביזם, הוא הנותן את הטון. ואנשים גם כשמתחילים במקום אחד, לא מסיימים דווקא באותו מקום. זה מסע, וזה כך ותן הרבה על הדרך, ולא תמיד עושים את העבודה כמו שצריך, ולפעמים גם טועים.
אבל... אגב, אני ממליץ מאוד על הסרט, אני גם הופתעתי. אני מסתכל על WeWork כבר כמה שנים, מהרגע בעצם שהיא פרסמה את הדוחות שלה עוד לפני ההנפקה, אלא שהיא עשתה הנפקת אגרות חוב.
אגח, כן.
והאגחים, ואני לא האמנתי בזה, והמספרים נראו לי לא הגיונים, אבל אני חייב לציין שראיתי את הסרט, הסרט בהולו, אם אני לא טועה, נדהמתי מזה שהוא בעצם רצה לבנות קאט, ורואים שם, יש שם תקטעים אלה שממש רואים את המסיבות הענקיות האלה, שבאמת
שהוא חייב את כולם להגיע.
שהוא חייב את כולם, והוא עולה על הבמה, וכל החלק הזה היה די סמוי מן העין למי שרק עקב אחרי החברה מבחוץ, ולמי שלא הכיר בפנים, היה באמת תרבות של קאט. אבל אני רוצה לחזור איתך רגע לעניין של ערכים שענת שאלה שוב ושוב. אז כשאתה אומר חברות הם נשאים של ערכים בחברה, אז בוא נדבר רגע על פייסבוק. מה לפי דעתך הם הערכים של פייסבוק ושל מרק זוקרברג סירקה 2021?
אני לא יודע, באמת שלא יודע. הייתי רוצה לדעת.
למה? מרק צוקרברג מדבר על זה, למשל שעלו...
הוא צנון?
לא, למשל, לפני הוא הסביר שהם לא ארביטרייטר של טרוץ, ואם הם לא שופטים מה האמת ושקר, ומבחינתו זה בסדר גמור שיש הרבה מאוד שקרים באינטרנט, הוא אמר את זה שיצא הסרטון.
הוא ליברטרן כאילו קיצוני.
אז בוא נגיד ככה, אולי יפתיע אותך. אני הייתי מאוד שמח כשבן אנד ג'ריז יצאו בהכרזה שלהם, מאוד שמח. כי אני חושב שהם מרגישים שהם נשא של ערכים. אני חושב שהערכים שלהם מקולקלים. כן? לכן, לא קשור מה שקורה בישראל עכשיו, אני לא רוצה לעשות עסקים עם בן אנד ג'ריס. והם מרגישים בעצמם שהם נשא של ערכים. כן? אני חושב, אגב, שהם גיבורים על שקל. זאת אומרת, בוא נראה אותם בסין. לכן הערכים שלהם מבחינתי לא מחזיקים מים, כמו ערכי התנך שמבחינתי עמדו במבחן הזמן, שלא כמו בן אנד ג'ריס. ולכן הייתי מאוד רוצה לדעת מרק צוקרברג באמת חושב על זה. אם אני חושב שבאלגוריתם שלו הוא מפיץ שקרים, או אני רוצה לנתק את הילדים שלי, רק שתדע, אני לא אפשרתי לילדים שלי אף פעם, ואמרתי לכל האחיינים שלי, ויש לי הרבה אחייניות, כן, עשרות רבות, לא לעלות לטיק טוק כבר לפני שנים. למה? כי הייתי בטוח בשני דברים. אחד, שהסינים באמת שולטים בטיק טוק, וזה יעלה למישהו ביוקר, ושתיים, שמשהו באלגוריתם שם מביא ילדים למשהו לא טוב. ואתמול התפרסם, לא יודע אם ראיתם.
ראיתי.
בוול סטריט ג'ורנל, וכתוב שמהר מאוד בבוטים שהם יצרו, התחסו לילדים, שהאלגוריתם של טיק טוק, התוכן הפך להיות הרבה סמים, ופורנוגרפיה רכה, ועוד כל מיני דברים.
אבל הם בעצם שכללו את מה שאינסטגרם עושים, ומה שרוב הפרסום המתורגת באינטרנט.
לא, לא, אני לא מסכים. בתור מישהו שמשתדל לא להשתמש בפייסבוק ואינסטגרם, ומהצד השני משתמש הרבה בטיק טוק, יש לי שם דעה מאוד נחרצת. אני כבר, אני חושב שלוש שנים או שנתיים ומשהו, משתדל מאוד לא להיכנס לפייסבוק ולאינסטגרם, כי אני חושב שבאמת הם נשאים של ערכים שפחות מקובלים עליי. כן? הם ליברטריאנים קיצוניים שיש לי בעיה איתם. מצד שני,
הערך
אני...
הערך שלהם הוא בעצם אומר שאין הבדל בין שקר ואמת, מה שחשוב זה...
מצד השני, אני רוצה להגיד גם, כן?
הם יכולים להגיד שהם מקדשים את חופש הביטוי, בכל
נכון,
מחיר.
נכון, זה גם נכון.
מה אני... פתאום, האלגוריתם, לא האלגוריתם שם לא מקדש את חופש הביטוי, חס וחליל, הוא לא. מקדש רק מה שמביא הכנסות מפרסום
גיא, אם אתה תשאל אותם על
הערכים,
זה מה שהם...
מה זה?
אל תשאל אותי על הארץ.
תשאל, ברור, למה? ההפך.
כן,
לא בדיוק. בוא נשמע.
אני דרך כלל, אני פעם דיברתי עם, לפני הרבה שנים עם אדם מוסרי, שהיום הוא לפי דעתי מנכ"ל אינסטגרם. כן. ואז הוא, בזמנו הוא ניהל את האלגוריתם של הפיד של פייסבוק. ואז הוויכוח הגדול היה על האקו צ'יימבר. אתם זוכרים את הקטע הזה שאנשים אמרו ש...
זה כנראה, אגב, אין די... המחקר לא מראה שבאמת יש אקו צ'יימבר.
כן, אבל אז היה כזה, זה היה הנרטיב. כן. ואז אני זוכר שהוא הסביר לנו שבעצם אין סיכוי שזה יקרה, כי הם מעלים לפי אינגייג'מנט. ואז אם מישהו מתווכח עם מישהו, אז זה מעלה את הסיכוי שאתה תראה את הסיפור הזה, את הנושא הזה בפיד. הוא רק לא הבין, הוא באמת לא הבין בזמנו. עכשיו, בזמנו הוא לא הבין, זה היה לפני 6 או משהו שנים. אני אומר לך, כי זה היה ברור מאיך שהוא דיבר, הוא לא הבין שהמשמעות של זה בסקייל גדול, אוקיי? זה בעצם...
איראן, אבל מה קרה כשהוא הבין שלפני שנתיים, שלוש, היה להם מחקר בתוך פייסבוק?
אז בסדר.
שראה שהאלגוריתם מגדיל את הכיתוב בחברה.
אני
מה
מסכים.
הם
עשו? ובגלל זה...
הם אמרו, bring it on, זה מביא הכנסות.
לא, זה מה שאני אומר. להמשיך אותם על המסלול, זה לדעתי העבודה של הדירקטוריון, והעבודה של המשקיעים, והעבודה של היזמים, והעבודה מתמדת, ולפעמים הוא הולך הצידה. הוא מסתבר.
אבל משקיעים רוצים למקסם את הרווח, ועל בסיס הרווח הם נשפטים, והתפקיד, איראן, אני חושב, שהוא, של מי שיגביל את החברות בסופו של דבר, זה המוסדות הדמוקרטיים, אחרת אנחנו...
אז זה אני לא... שם דווקא אני לא מתווכח איתך, אני דווקא יותר בדעה שלך, אני אפילו חושב ש, אתה יודע, היום יש מין תנאי כזה של, אם אתה מונופול, אז נגביל אותך, אם אתה לא מונופול, אז אתה יכול לעשות מה שבא לך, מערב פרוע. ואני חושב שבעולם של היום אנחנו צריכים לחשוב על הגדרות של דברים שהם משהו שהוא מיני מונופול או מונופול בהתהוות, או מישהו שיש לו capture, לא regulatory capture, אבל capture על חלק מהכלכלה. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אפל והאפסטור עכשיו בחדשות חוטפים על הראש, בצדק אגב לפי דעתי.
הפסידו בבית המשפט לפורטנייט, לאפיק.
נכון.
הם ניצחו את
הם לא בדיוק הפסידו.
בדיוק.
המנכ״ל של אפיק דווקא היה מבואס, אבל בהחלט מקבלים, חוטפים על הראש. ואחד הטיעונים שלהם, להגיד, מה אתם רוצים? אנחנו לא מונופול, אנחנו 30% מהשוק או משהו כזה, יש את אנדרואיד הרבה יותר. אני אומר, זה נקודת מבט מתממת, כי כשמישהו מפתח אפליקציה ל-iOS, לאייפון, אוקיי? אפל הם המונופול, אוקיי? לא משנה כמה אחוזים יש להם בחוץ. ולכן הם צריכים לקחת על עצמם, והרגולטור והמדינה צריכים לבנות פריימוורק, שיגביל את הפעולות שלהם בצורה כזאת שבתוך הפלטפורמה שלהם, בתוך העולם שלהם, יהיו כללי משחק הוגנים, אוקיי? ושם אני מאוד מאוד איתך.
מייקל, משפחת סקלר, הבעלים של פרדיו פארמה, לא היו מונופול, אבל הם כנראה אחראים למותם של עשרות או מאות אלפי אמריקאים במגפת האופיאטים בארצות הברית, והשבוע הם הצליחו לצאת מכל האירוע, בסטלמנט שבו הם משלמים 4.5 מיליארד דולר, נשארו להם עוד 10 מיליארד דולר או משהו כזה בצד, ואף אחד מהם לא ישלם באופן אישי, לא ילך לכלא, לא. זה נראה לך הדרך שבה צריך לנהל כלכלה וקפיטליזם?
לא. אני אגיד יותר מזה. מה שקרה ב-2008 לדעתי הוא שערוריה. הבנקים פשטו רגל, הפסידו
המון... הם לא פשטו רגל בגלל שהיה בייל-אוט.
שנייה. כן. הם פשטו רגל.
כן.
הפסידו מיליארדים ללקוחות, ואף אחד לא שילם על זה כלום. עזוב, אין כנס אפילו כמעט באירוע הזה, הם קיבלו בייל-אוט. אז זה מבחינתי, כמו הפרדו, ששם אני לא מכיר את הסיפור לפרטה, ודווקא ב-2008 אני מכיר הרבה יותר, אתה רואה איזה בעיה בשוק הפרטי, אני רואה איזה בעיה בשוק הממשלתי ובמשפטי. אנשים לא משלמים מחיר על מעשיהם של המקורביזם. זה לא קפיטליזם, זה מקורביזם. ושם הבעיה, כי לרגולטור אין הרבה אומץ ברוב המקרים, ראה מה קורה בארץ. ולכן אני חושב שהדרך הכי טובה לפתור את את הבעיות האלה. זה אחד, צרכנים שמתאגדים, כותבים, מעבירים, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא. אבל יש הרבה אנשים שביטלו את אובר בזמנם, לטוב ולרע, ביטלו את החשבון בפייסבוק בזמנם, וכן הלאה. ובחשיפה של מה שקורה שם פעם אחת, והתאגדות הצרכנים, ופעם שנייה בדיסרפשן, שקורה על ידי חברה טכנולוגית שמחליטה שאני יש לי ערכים יותר טובים, יותר חשובים, ולכן אני יכול למכור משהו לביזנס לצרכן שהוא יותר טוב לטווח ארוך.
הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כי שוב, זה חוזר לדור. אני חושב שאנחנו קצת נלחמים, זה מלחמה של הדור שלנו, אבל הדור מתחתנו...
הדור הזה הוא גם יכול להיות מאוד אגוצנטרי ולהתעסק עם עצמו. זאת אומרת, לא הייתי... לוקחת את כל הדור הזה ואומרת שערכים ומשמעות זה מה שמעניין אותם, זה דור שיש בו הרבה מורכבויות אחרות.
אני צריכה, אנחנו נצטרך להתווכח פה כל היום. אחד התפקידים האחרים שלי זה אני יושב ראש של השומר החדש. אני רוצה להגיד לך
איזה... טוב, אני לא יושב ראש של ילד.
לא, רגע, רגע. אני רוצה להגיד לך איזה נוער נפלא יש במדינה הזאת.
ברור, אני לא אומרת שהם לא נפלאים. אני רק לא אומרת שאתה יכול... לחשוב שהם יעשו את כל השינוי.
גם בשומר הצעיר, אגב, לא רק בשומר החדש, נכון?
אני מכיר פחות את השומר הצעיר, אבל אני אומר לך, בתנועת נוער, בבני הרשמים, יש פה נוער נהדר, שאני כן חושב, אפשר לסמוך, הם לא יקבלו את כל ההחלטות עכשיו, אבל הם נוער עם אמפתיה, עם סימפתיה, עם ערכים, שבאים לעשות שינוי. תיזהרי, הם באים לעשות שינוי גם עלייך.
אני בעד. כל בסדר.
כן, לא, אני מסכים עם מייקל.
קודם שירימו את הראש מהטלפון, יפסיקו לשחק בפורטנייט, ואז...
אני יש לי 8 ילדים, אף אחד לא משחק בפורטנייט, כן? אז
בוא נגיד... זה מעניין את...
הסטטיסטיקה שלי יותר...
פה ענת באמת מתחילה להתעניין, אנחנו מגיעים לסיום הפודקאסט, אבל ענת רוצה לדעת איך גורמים לשמונה ילדים.
די, אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה אתה מחליט מה מעניין אותי? אם זה בכלל לא מעניין אותי.
זה מעניין אותו.
זה
כל
אני אזמין אותך לארוחת שבת אצלנו.
כן. אז באמת הילדים לא נוגעים באדיקטיב, במשחקים הממכרים, המשחקים...
וואטסאפ גם אדיקטיב, ונוגעים בוואטסאפ, כן? וואטסאפ הוא גם אדיקטיב.
נכון. עכשיו גם הסינים, הילדים הסינים גם לא.
כן. בעצם חלק עצום היום מההייטק, מהאלגוריתם ומהדיזיין של המון מהאפליקציות מבוסס על התמכרות.
אני אגיד לך סוד. כל הכלכלה מבוסס על זה. זה רק שאלה של... מה התדירות שבו אתה מצא? אני לא אומר שזה טוב, זה עובדה, זה דרכה.
אבל יש לך בטח איזה קווים אדומים, אתה תגיד, אני לא אשקיע בחברות של הימורים, אני לא אשקיע בחברות של סיגריות, אני לא אשקיע באלכוהול, ויום אחד אולי תגיד, אני לא אשקיע גם בדברים שהם ממכרים באינטרנט.
ב-2014 כתבתי מאמר שזכיתי בו לקיתונות בוז נגד האדטק, כן? כולכם פה נהניתם מזה.
כן.
גם פה, בארץ, אני יצאתי נגד זה, חטפתי על הראש. אמרתי, לא נשקיע באדטק, אני ביקשתי ממתכנתים לא להגיע לחברות אדטק, ולא רק זה, סימנתי אותם בקרן א', סימנו את האנשים באדטק, וכתבנו להם מילים להוציא אותם מהחברות האלה. כולכם התפרנסתם מזה, אני לא.
פייסבוק זה אדטק, נכון?
אני חושב שכן, אבל זה...
רק הרבה יותר טוב מאשר אדטק הרגיל.
כן, אגב, אני אמרתי לך שאני לא נכנס לפייסבוק, אבל רק כדי להשלים את התמונה, אני משלם לפייסבוק הרבה כסף.
כולנו משלמים בפייסבוק, שכל עסק קטן ובינוני היום צריך לשלם. אגב, פייסבוק הרימו את המחירים, קראנו הבוקר אצל רפאלה גויכמן במרקר, ב-40% בשנה האחרונה. מספר היוזרים לא גדל, האפקטיביות של האלגוריתם לא גדלה, הסיבה היחידה שהם הרימו את המחיר ב-40%, כי הם מונופול.
אצלנו בחברות אומרים כמה שיותר להתרחק מפייסבוק, לבנות מדיה פנימית. אגב, זה ענת, אצל איראן בחברה יש בחור שיצא מידיעות, או ויינט, אם אני זוכר נכון. כלכליסט, ונהל עכשיו את התוכן הזה, יש לך עתיד בהייטק, אבל, אבל כן, ואני אומר לחברות, לא, לא,
רק אם זה, רק אם זה 80,000 שקל בחודש, פחות מזה, אני לא. ערן, אני רוצה לשאול את השאלה האחרונה שלי, אנחנו באמת
רוצה התחלנו... רוצה לשים על טיק טוק.
אני מאוד בעד, אבל זה...
התחלנו בעניין הזה של, שבעצם מה קורה בהייטק היום, ואיזה שינוי דרמטי, ובין לילה, וכל מה שהצבן את מייקל, ואני רוצה לשאול אותך, עם הפנים קדימה, לאן זה הולך?
אני חושב שאנחנו צריכים להשפיע על העתיד. אנחנו צריכים לפתוח את ישראל יותר ליבוא של עובדים מחול. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים להכשיר הרבה יותר אנשים שיכנסו להייטק. אז זה בידיים שלנו. אני לא, אני כמו ש...
זאת אומרת, אני לא מסתכל קדימה, אני אומר מה אני יכול לעשות בשביל...
מייקל,
בדיוק.
מילות סיכום.
אני לא יודע לאן הולך הבורסה והדפסת הכסף והשווים, אין לי מושג. מאז שחרב בית המקדש, נבואה ניתנה לשוטים. מה שכן, אני מסכים מרן לחלוטין. זה בידיים שלנו, לחלוטין. הפעולה האנושית פה במדינה, ערבות הדדית, שיכניס יותר אנשים, שיביא יותר עולים, יביא יותר מתכנתים פה, ירחיב פה את הברכה הזאת שנקרא ההייטק, ואני חושב שככל שניקח אחריות על תחומים אחרים במשק, ניתן להוריד פה את יוקר המחיה, וזה חובה. זה חובה. אי אפשר להסתפק במצב היום, כי הילדים שלי שמתחתנים לא יכולים לקנות דירה.
מייקל אייזנברג א', ערן שיר נקסר, תודה רבה שבאתם לאולפנינו.
תודה רבה. שנה טובה, גמר חתימה טובה.
שנה טובה. טוב, גיא, באמת היה מאוד מעניין, אבל זה רק חידד אצלי את הפער הזה שיש בין ההייטק לבין שאר המקצועות במשק. בניגוד למייקל, אני חושבת שזה לא יוכל להתנהל מעצמו, וכן נדרשת איזושהי התערבות, כדי שלא נפתח פה באמת שתי מדינות של ישראל, של ההייטק וכל היתר.
ענת, אני מסכים איתך, שינוי חברתי לא יגיע לדעתי מחברות הענק, ואולי גם לא מחברות בכלל, לא בעולם ולא בארץ. ולגבי הערה האחרונה של מייקל, פה אני לא מסכים איתו. היכולת של צרכנים וגם עובדים בהייטק ובמקומות אחרים, להוביל שינוי חברתי דרך חרם, דרך חרמות, היא מאוד מוגבלת. ההיסטוריה הכלכלית מראה ששינויים של ממש מגיעים לא מצרכנים, לא מחרמות של צרכנים, אלא משינוי בכללי המשחק, מחוקים, ואת זה עושים המוסדות הדמוקרטיים, אבל זה כמובן נושא לפודקאסט שלם. עד כאן המרקרים. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה למייקל אייזנברג ולערן שיר שהגיעו אלינו לאולפן. תודה רבה לך, ענת.
תודה, גיא, ושנה טובה.
גמר חתימה טובה ושנה טובה.